רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים ספורטקאסט בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. רנווי היא יותר מחנות, היא תופעה. רנווי היא המרכז בצפון לאנשים שאוהבים לרוץ, ושם, ברחבה שלפני החנות, החלה התופעה של ריצות ליל ירח מלא, שסוחפת היום כל כך הרבה רצים בישראל. את רנווי הקים המרתוניסט ורץ האולטרה דורון שלמון, והוא נמצא שם בשביל לתת לכם את מלוא היחס האישי. לעזור לכם בהתאמת נעליים ומדרסים, וייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים. ברנווי תמצאו את הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות, ותוכלו גם ליצור קשר ישירות עם דורון. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
כמו בכל אולימפיאדה, גם באולימפיאדת החורף בסוצ'י ב-2014 התבקשו כל הזוכים והזוכות במדליות לעבור בדיקת סמים. אלה הנהלים להבטיח שלפחות הזוכים במדליות, שהרי הם בינינו החשובים ביותר, לפחות הם יהיו נקיים מחומרים אסורים. כל מה שאספר עכשיו הוא אמת לאמיתה, למרות שהכל נשמע כמו בדיה. במעבדה בסוצ'י שאליה הוכנסו כל דגימות השתן של הזוכים במדליות, היה חור קטן בקיר, מעין מאורה של עכברים, שיצרו אנשי השירות החשאי של רוסיה לשעבר הקגב. למה? פה זה מתחיל להיות מעניין. הספורטאים הרוסים התבקשו לפני האולימפיאדה לעשות הפסקה קצרה מהזרקות של החומרים האסורים שמזריקים להם באופן שיטתי, ולתת בדיקת שתן נקייה. את בקבוקוני השתן הנקיים שלהם שמרו במקררים בצורה מסודרת וממוספרת, וכשאותם הרוסים זכו במדליות, הם התבקשו כמובן לעבור שוב בדיקת שתן בנוכחות בודק ניטרלי מהסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט וואדה, אבל הבדיקה שלהם הייתה כמובן מזוהמת. לכן בלילה הבריחו דרך החור בקיר האנשים שעבדו במעבדה את כל הבקבוקונים של הספורטאים הרוסים שזכו במדליות. בצד השני של הקיר חיכו אנשי הקגב שהתחזו למהנדסי ביוב. הם לקחו את הבקבוקים המזוהמים, רוקנו אותם, והחליפו את השתן בשתן הנקי של אותם הספורטאים שנשמר במקררים. אז הם החזירו את הבקבוקים הנקיים דרך החור למעבדה. כעבור יום-יומיים, כשהבקבוקו נשלח לבדיקה של וואדה, לא הייתה שום בעיה. פוטין יכול היה לחגוג עוד מדליה לאימא רוסיה. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, לעקוב אחריי בטוויטר, את בן מיטלמן, מיטלמן זה עם דאבל טי, ולהציע הצעות לתוכניות, רעיונות. אתם יכולים לעקוב אחרינו כמובן דרך האתר הבית, runlevy.com, לוי הוא כותב L-E-V-I. תומר פדלון, שלום.
שלום בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב, חברנו לתוכנית. תומר, על כל הפתיח שלי, אתה כבר הפנמת שכל זה קרה באמת? כי זה באמת, תסכים איתי, זה נשמע כמו קטע מאיזה סרט מתח.
זה נשמע לחלוטין כמו קטע מאיזה סרט של המלחמה הקרה, ככה סרטים שמוכרים לנו משנות ה-60 וה-70, כמו המסך הקרוע של אלפרד היצ'קוק. ולהאמין או לא, זה באמת קרה, הדבר הזה באמת קרה. הייתה פה איזושהי תוכנית ממשלתית לסימום הספורטאים ברוסיה, שפעלה... לא יודעים בדיוק כמה שנים היא פעלה.
לכל הפחות מ-2011 ועד 2015, אבל כמו שאתה אומר, זה יכול להיות שזה התחיל גם הרבה קודם.
לכל הפחות 2011, כי יש איזשהו, טוענים שהכישלון בוונקובר, הכישלון באולימפיאדת החורף בוונקובר, הוא היווה תמריץ משמעותי עבור רוסיה, לא לפשל בבית, לא לפשל בסוצ'י ב-2014, אלא לזכות ב... רוב המדליות, או לפחות להיות מקום ראשון בטבלת המדליות, מה שבאמת קרה בפועל, כי הם זכו ב-13 מדליות זהב, ו-33 מדליות בסך הכל.
מדהים. זאת אומרת, אצלנו הקהל הישראלי בכלל, אולימפיאדת חורף, זה דבר שהוא קצת פחות מוכר. פחות אנחנו עוקבים אחריו ומתעניינים, אבל מן הסתם, בהרבה מדינות בעולם, כמו רוסיה, אולימפיאדת חורף, יש לה מעמד מאוד 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 גבוה, לא כמו אולימפיאדת קיץ, אבל לפני התחרות הזאת בסוצ'י, הייתה החלטה, כנראה מלמעלה, ואנחנו תכף ניגע בזה, שצריכים לעשות הכל, כולל הכל. כדי להצליח.
נכון, אולימפיאדת החורף אצלנו קצת פחות מוכרת, היא למעשה אולימפיאדה הרבה יותר קטנה בהיקפים שלה, אם אנחנו מדברים על 200, מעל 200 משתתפות בדרך כלל באולימפיאדת הקיץ, באולימפיאדת החורף זה סדר גודל של 100, במדינות כמו רוסיה ומדינות אירופיות רבות אחרות, אולימפיאדת החורף היא אירוע מרכזי מאוד. ואירוע לא פחות חשוב מאולימפיאדת הקיץ, ולכן החשיבות בטח לנצח בבית בסוצ'י הייתה משמעותית מאוד.
אוקיי, אז אולימפיאדת החורף השנה 2018 בדרום קוריאה, והרוסים לא השתתפו באופן גורף, וזה למה. אז איך נגמר העסק? דוח מקלרן, הוא פורסם ביולי 2016, בעקבות הטענות של אחד מחושפי השחיתות העיקריים שעוד נדבר עליו, גרגורי רודצ'נקוב, שהוא זה שחשף את כל הסיפור על זה על המעבדה בסוצ'י שהתחלנו איתו. דוח מקלרן הוא דוח שבעצם בוצע בחודשיים על ידי עורך הדין הקנדי ריצ'רד מקלרן, הוא עשה עבודה נהדרת, גילויים של תכתובות, מיילים, שיחות מוצפנות, דגימות השתן המקוריות, הכל כדי להגיע למה שסיפרנו ולמה שכבר כמה תחקירים עיתונאים אדירים האמת חשפו קודם, שהאולימפיאדה הזאת ברוסיה הייתה מושחתת מהיסוד, ולא רק היא, אלא רוסיה במשך שנים כאמור הפעילה תוכנית לאומית לסימום שיטתי של ספורטאים. בחלק השני של הדוח הוא כבר ירד יותר לעניין של מספרים, ומקלרן הגיע למסקנה או לקביעה שלמעלה מ-1,000 ספורטאים רוסים נעזרו בחומרים אסורים בין 2011 ל-2015. זה כולל ספורטאים באולימפיאדת הקיץ בלונדון 2012, באולימפיאדת החורף, באולימפיאדת הנכים, וכמעט בכל ענף. אגב, זה כולל כדורגל, שזה ענף שבדרך כלל פחות מדברים עליו בהקשר של חומרים אסורים. באולימפיאדת לונדון אמרתי 72 מדליות זכו הרוסים, זה המון, וחלק גדול מהם כבר הופשטו מהתארים שלהם. בוא נזכיר, כשהדוח הזה יצא אנחנו היינו כאמור זמן קצר לפני אולימפיאדת ריו 2016, ואז הייתה דילמה מאוד מאוד גדולה וסערה, מה עושים עם העניין הזה, מי יכול להשתתף, מי לא יכול להשתתף, וכבר אז דובר על האופציה שרוסיה תורחק באופן גורף, מה שבסוף לא קרה.
נכון, הדוח הראשון פורסם בנובמבר 2015, אני מזכיר, שבערך באותה תקופה צריך להזכיר שלמין דיאק הסנגלי נעצר בחשד לקבלת שוחד של 1.2 מיליון דולר מההתאחדות הרוסית. בין השאר זה גם נבע מכך שהוא כנראה סייע לאותה מערכת לפעול ולרמות את השיטה. בפועל, מנובמבר 2015, כאשר הדוח הראשון פורסם, ועד אוגוסט 2016, את המשחקים האולימפיים בריו, יש לנו תקופה ארוכה, בה מתחבטים בסוגיה, האם לאפשר למשלחת הרוסית להשתתף במשחקים האולימפיים בריו.
אז כאמור, דוח מקלרן יוצא זמן קצר לפני אולימפיאדת ריו, אולימפיאדת הקיץ כמובן של 2016, ואז לא התקבלה החלטה שהתקבלה כבר השנה להשעות את כל רוסיה כמקשה אחת מהאולימפיאדה, אז נתנו לכל איגוד עולמי להחליט בעצמו.
נכון, גם ראוי להזכיר שוואדה כשבועיים לפני האולימפיאדה בריו המליצה להשעות את כל הנבחרת הרוסית, אבל תומס באך, נשיא הוועד האולימפי העולמי, אמר שלא ישו את כל המשלחת הרוסית לריו.
אוקיי, אז בואו נדבר באמת על מידת המעורבות של הקרמלין בכל התוכנית הלאומית הזאת לסימום. ברגע שאנחנו אומרים תוכנית לאומית, אז כבר ברור לגמרי במה מדובר. אבל כשרק נפוצו הסיפורים, ואנחנו עוד נגיע לכל מיני סיפורים בפרק הזה ולחושפי השחיתויות המעניינים, הסיפורים, בוא נאמר, זה לא דבר חדש לדבר על סמים בספורט, זה משהו שקיים כבר כל כך הרבה זמן, אבל הרוסים כל פעם הכחישו וטענו שזה בדיות, וזה סיפורים, וזה עלילות, וזה לא דבר שקרה במציאות. אחרי דוח מקלרן הם כבר הבינו שהם בבעיה קשה. רוסיה המשיכה לטעון שלא הייתה מעורבות של המדינה, והיא ניסתה כל הזמן לתלות את האשם בכמה דמויות ספציפיות. הם כבר הבינו שהם לא יכולים להכחיש הכל, שעלו עליהם לגמרי.
להאשים את הפקידים.
בדיוק, הם טענו שהייתה בעיה, שהם יטפלו בבעיה, שהיו כמה אנשים סוררים נקרא לזה, שאנחנו צריכים לטפל בהם, אבל זה לא עניין של המדינה כולה. לעומת זאת, ריצ'רד מקלרן בדוח שלו, אני אקריא את הקטע החשוב בהקשר הזה, הוא אומר חד משמעית, מצביע על הקרמלין, ואומר, כל המדינה התגייסה למען המטרה הזאת. I was shown beyond a reasonable doubt. Russia's Ministry of Sport, the Center of Sport Preparation of the National Teams of Russia, the Federal Security Service, זה ה-FSB, שזה לשעבר כמובן הקגב, and the WADA Accredited Laboratory in Moscow. הכוונה על זה לסוכנות למניעת סימום הרוסית, שמחזיקה באקרדיטציה מהסוכנות הלאומית. They have all had operated for the protection of the doped Russian athletes with a state-directed system. וכאן באמת קמה הביטוי הזה, state-sponsored doping, בעצם סימום ספורטאים בחסות המדינה.
נכון, ופוטין או הקרמלין לא המציאו שום דבר חדש. הם בסך הכל מנסים להחזיר עטרה ליושנה, ורצוי להזכיר זאת, כי בשנים האחרונות אנחנו באמת הרבה מתעסקים במערכת הסימום הרוסית, שבה הוראות דירקטיבות מהקרמלין לסימום הספורטאים ברוסיה, אבל הם לא הציעו פה שום דבר חדש, הם ממשיכי דרכם של הסובייטים, של ברית המועצות. אוקיי? אם אנחנו חוזרים הרבה אחורה, לשנות ה-40, אז רוסיה, ברית המועצות באותה תקופה, בכלל לא הייתה באולימפיאדות. בין 1912-1952, ברית המועצות לא משתתפת באולימפיאדות, כי היא טוען שזה קרקס קפיטליסטי. הם מחליטים אחרי מלחמת העולם השנייה, לחזור למשחקים האולימפיים, כי הם מבינים שיש פה פלטפורמה או במה מרכזית למלחמה הקרה, למאבק מול המערב. בואו ננצח אותם בזירה הזו לפחות, ונראה להם שאנחנו טובים יותר. הם לא משתתפים בלונדון 48, כי הם חושבים שהם לא מספיק טובים. ב-52 באלסינקי הם משתתפים, סטלין מאשר השתתפות, אחרי שהמדינה מסייעת לספורטאים, מחליטה לסייע לספורטאים, וזה כולל הרבה מאוד רמאויות, וביניהם גם תוכנית סימום ממשלתית, שקרמה אור וגידים בשנות ה-50, וכבר התחילה להיות, לצבור תאוצה משנות ה-60, ועד קריסתה של ברית המועצות, עד האולימפיאדה האחרונה בסיאול 88, אנחנו מדברים על דומיננטיות סובייטית, יוצא דופן ודומיננטיות של כל הגוש הקומוניסטי באולימפיאדות.
אז תשמע, זה שמדינה באמת רואה באולימפיאדה זינוק או קרקע מצוינת להדיר את שמה בעולם, זה לא דבר חדש וזה דבר שהוא לגמרי לגיטימי. אנחנו יודעים את הדיבורים על soft power, הכוח הרך שבעצם מדליות באולימפיאדה מעניקות למדינה, בלי נשק, בלי תותחים, וזה באמת מעלה מאוד את הרפיוטיישן של המדינה בכל העולם. השאלה איך עושים את זה כמובן, אז אפשר לעשות את זה בדרכים של אימון ופיתוח וכספים ותשתיות, ואפשר לעשות איזשהו קיצור דרך של פשוט לסמם את הספורטאים.
כן, ברית המועצות בזמנו משנות ה-50 עד סוף שנות ה-80 היו שתי שיטות. שיטה אחת זה סימום שעוד רגע נרחיב עליה. שיטה שנייה הייתה לשלוח ספורטאים מקצוענים, כי אסור לשכוח שעד 1988 האולימפיאדה הייתה סגורה בפני ספורטאים שהם מקצוענים, זאת אומרת זה היה למען אהבה, אחווה, שלום, המשחקים האולימפיים המקוריים ביוון, אז הם שלחו ספורטאים מקצוענים. איך עושים את זה? הספורטאי הזה לא באמת מתפרנס מספורט בברית המועצות, הוא בסך הכל עובד בלוקומוטיב, בחברת הרכבות המקומית, הוא בסך הכל עובד במשטרה,
כן.
הוא בסך הכל עובד בצבא. אבל הוא היה ספורטאי לכל דבר ועניין. הסימום היה כמובן חלק בלתי נפרד מהמערכת הסובייטית, שהכשירה ספורטאים מצוינים, ואת החלק הזה כמובן פוטין לקח ומנסה להחזיר עטרה ליושנה, כי האולימפיאדה כבר פתוחה בפני ספורטאים מקצוענים.
אז באמת מאז ומעולם הרופאים הרוסים, הכימאים הרוסים, הם הבינו בנושא של סימום ספורטאים הרבה יותר מאשר עמיתיהם במערב, כי הם עסקו בזה יותר וגם התאמנו על זה יותר, ולא הייתה להם בעיה גם להתנסות או לנסות על הספורטאים והספורטאיות הצעירות, כל מיני מבדקים שבמערב לא חלמו לעשות ולא ניסו לעשות. אני כמובן מדבר עכשיו בהכללות, אבל אין מה לעשות, זה חלק ממה שקרה שם, וזה חלק ממה שקרה כאמור גם בעשור הנוכחי, החל מתחילתו, עם הסימום השיטתי של ספורטאים. אנחנו מדברים גם על סטרואידים אנבוליים, גם על זריקות של טסטוסטרון, הרבה מאוד דברים שמשפרים עשרות אחוזים, במיוחד במקצועות כמו אתלטיקה, וכאמור זה הרבה מעבר, זה מגיע אפילו לרמה של כדורגלנים. כשדוח מקלרן פורסם, אמרנו שהרוסים היו בלחץ מאוד גדול, הם ניסו מצד אחד להודות שיש טעויות ושהם חייבים לטפל בטעויות, כי הם הבינו שאחרת הם עלולים לעוף מכל המדרגות. מצד שני, הם עוד פחדו מאוד ממה שעלול להתגלות, ממה שאנשים עלולים לספר, ולספר במילים אחרות פשוט את האמת. ובין היתר, שני נושאי משרה בכירים מאוד בסוכנות למניעת סימום הרוסית, מה שנקרא רוסאדה, שזה הרי האבסורד הכי גדול, שהגוף שאמור לפקח על אי צריכת סמים, הוא הגוף שבדיוק גרם ותפעל את כל הסימום השיטתי הזה, ושני נושאי משרה בכירים, אחד מהם שמו ניקיטה קמייב, מתו בנסיבות מסתוריות, כפי שאנחנו יודעים ברוסיה, שקורה לפעמים זמן קצר אחרי פרסום הדוח.
איכשהו מקבלים התקף לב.
בדיוק, ניקיטה קמייב נטען שהוא מת מהתקף לב, ודייוויד וולש, העיתונאי המצוין מהסנדיי טיימס, טען שקמייב כבר חתם על חוזה, על ראיון עיתונאי, שבו הוא עמד לספר הכל.
כן, רוצ'נקוב גם אמר שקמייב רצה לפרסם ספר בנושא, וזו הסיבה כנראה שהוא הלך לעולמו. רוצ'נקוב עצמו גם אמר לפני כשנה שהסיבה שאנשים שם התחילו להיעלם זה שאנשים באמת רצו לספר את הסיפור עצמו, והוא טען שזו שיטה סובייטית ישנה ומוכרת. להעלים אנשים שרוצים לספר את האמת. להרוג אותם.
והפחד הכי גדול זה שתחשוב על בן אדם שהוא משתף פעולה עם התרמית, הוא משתף את הפעולה עם הרוע הזה, עם המשטר, וברגע שהמשטר נתפס, הוא פוחד על עצמו, כי הוא מבין שבגלל שהוא יודע יותר מדי, אז הוא עלול להוות סכנה לאנשים שלמעלה, הכל לכאורה כמובן. אז בוא נדבר באמת על חושפי השחיתויות. הזכרנו פה קצת כבר את גרגורי רודשנקוב, כמו בכל תרמית גדולה שמעורבים בה יותר משני אנשים, בוא נגיד, בסוף יש את החשש שיהיה מי שיגלה לעולם את האמת. אני מוכרח להגיד שלצד חושפי השחיתויות הייתה פה עבודה עיתונאית מדהימה של כלי תקשורת בעולם. אתה יודע, בימים שיורדים בעיקר על תקשורת שהיא לא עושה את העבודה שלה, זו הייתה דוגמה לעיתונאות אדירה לכל אלה שמספידים את העיתונאות. גם BBC בתחקירים מעולים, גם הסנדי טיימס הבריטי, גם של הערוץ הגרמני ARD עם סרט דוקומנטרי אדיר.
בהחלט, ARD, הערוץ הממלכתי הגרמני, הוציא בדצמבר 2014 סרט שנקרא איך הספורטאים, איך רוסיה מוציאה מתוכה אלופים. והסרט הזה היווה אבן יסוד במאבק נגד במלחמה נגד הסימום ספורטאים ברוסיה.
וזה שוב, אנחנו מדברים על לפני דוח מקלרן. זאת אומרת, דוח מקלרן במידה רבה מתבסס על פרסומים עיתונאים שעשו את העבודה במקום וואדה, במקום הוועד העולמי למניעת סימום בספורט.
בהחלט, זה איכשהו כל העניין הזה שעיתונות מתה לא בא לידי ביטוי בקטעים האלה של סימום בספורט, זה דברים שממש מזכירים לנו את ווטרגייט.
בסופו של דבר, כל עבודה עיתונאית צריכה אבל את ה-whistleblowers, את המדליפים שיתנו, יסבירו מה קרה בפנים, כי בלעדיהם הרי אי אפשר לחשוף שום דבר. אחד מהם, כבר הזכרנו אותו כמה פעמים, גרגורי רודשנקוב. גרגורי רודשנקוב היה מנהל המעבדה למניעת סימום בספורט ברוסיה, במילים אחרות, הוא היה המנצח על התזמורת.
כן, בין השנים 2005 ל-2015, גרגורי רודשנקוב סייע רבות לסימום אלפי ספורטאים ברוסיה. עליו גם נעשה סרט איקרוס, שיצא בנטפליקס.
ראינו אותו ביחד, סרט אדיר ומומלץ לכל מי שיש.
סרט מצוין, שבאמת אנחנו גם כן הופתענו לראות עד כמה הסרט מתעד אפילו את הבריחה שלו מרוסיה.
כן.
לא האמנו למראה עינינו, הסרט ממש מתעד את הבריחה שלו מרוסיה, את ההגעה שלו לארצות הברית, ומציג היטב, הוא מציג היטב בסרט איך השיטה הרוסית עבדה, והוא מספר שבין שנת 2005 ל-2015 הוא סייע רבות לסימום אלפי ספורטאים ברוסיה. רודשנקוב עצמו למד כימיה באוניברסיטת מוסקבה והתגאה מאוד ביכולותיו, גם זה מוצג בסרט איך שהוא מראה איך בכל דרך אפשרית אפשר לרמות את השיטה ואיך אפשר לעבוד על אותן סוכניות שאמורות למנוע סימום בספורט.
מה שעוד מדהים בהקשר הזה זה שבסרט הוא גם מספר איך שהוא היה כספורטאי צעיר, אמא שלו הייתה בבית, מזריקה לו סמים, הוא ממש אומר את זה בצורה מאוד בנאלית, כן?
כי עכשיו ככה עבדה השיטה הסובייטית.
בדיוק, ופה אתה מבין כמה שהעניין הזה הוא כבר בתוך המושרש, בתוך התרבות, תרבות הספורט הרוסית, לא נעים להגיד, אבל הוא מסביר לך שכן, בוודאי, אמא שלי אמרה לי שאם אני רוצה להתחרות עם הטובים ביותר, אני חייב לקבל את הזריקות האלה.
נכון, וביומנים שלו, אגב, כי רודשנקוב כותב יומנים, והוא לא שומר שום דבר על מסך, על המחשב עצמו, כי הוא חושש שימחקו את הדברים האלו, שיהיה דרך לאתר את זה, אז מפורטות שיחות שהוא ניהל עם בכירים בממשל על מערך הרמייה, בראשם עומד שר הספורט בזמנו וסגן ראש הממשלה בהווה, ויטלי מוטקו, כי זה מדהים בפני עצמו, הוא התקדם מאז,
כן.
להיות סגן ראש הממשלה, ובכירים אחרים כמו יורי נגורניק שהוא סגנו של מוטקו במשרד הספורט, ככה שהמעורבות של הקרמלין פה היא מאוד מאוד ברורה. יש מפורטות למעשה השיחות שלו עם בכירים בממשלה הרוסית, דירקטיבות שהם מורידים עליו כדי לסמם את הספורטאים הרוסים כדי להצליח בספורט. רודשנקוב עצמו, רצוי להדגיש זאת, היה מומחה בתחומו, הוא ידע להכין קוקטיילים מצוינים ככה שסממו את הספורטאים, לא קוקטיילים כאלה שאתה מוצא בברים בתל אביב, אלא קוקטיילים של סטרואידים, יש שם אולי מיקס קטן של אלכוהול, מרטיני ממה שהוא אומר, תערובות האלו של סטרואידים שהצליחו לשפר באופן קיצוני את הביצועים של הספורטאים הרוסים.
והכי הכי חשוב, כי זה אנשים באמת מתקשים להבין, לא מספיק רק לסמם את הספורטאי, כי זה אני מניח די קל, אם יש לך את החומר שאתה יודע שהוא משפר ביצועים, להזריק ולדעת את המינונים זה לא דבר כל כך קשה. הקשה זה לדעת איך אתה יכול לנצח את הבדיקות, כי הרי בדיקות היו, כמו במקרה לנס ארמסטרונג שאנחנו מכירים, שנבדק מאות פעמים בחייו ותמיד יצא נקי, הבדיקות קיימות, החלק מהחוכמה או החלק הגדול בחוכמה של השיטה הרוסית, זה להצליח, מעבר לסיפור בסוצ'י, שהוא באמת נשמע כמו מדע בדיוני של להפריח את הבקבוקונים, אבל מעבר לזה, הספורטאים האלה ידעו איך להזריק את החומרים האסורים ברמה כזאת, שאחר כך כשיש בדיקה, הם עוברים אותה בשלום.
זה התנדף, נכון, כי בסוצ'י, כמו שאנחנו אמרנו קודם לכן, מדובר במשחק ביתי. ובמני משחק ביתי אתה יכול להחליף את המבחנות במעבדה עצמה. אבל באולימפיאדת לונדון 2012, וזה הולך גם אחורה כנראה, כי גם מבייג'ין שללו כמה מדליות,
כן.
ב-2008, אתה צריך להכין את התערובת, את אותו קוקטייל שרוצ'נקו והיה מומחה בו בעשור הזה, שהתנדף בזמן אמת. שלא יגלו שהספורטאי בזמן התחרות עצמה היה מסומם.
וגריגורי רוצ'נקוב מבין כשהפרשה מתפוצצת, קודם כל פונים אליו מהשלטונות ומבקשים ממנו דבר ראשון להתפטר מתפקידו. כי כמובן שצריכים הרי להוריד כמה ראשים כדי להראות לעולם, הנה הוא הבעיה, הוא טעה, ורוצ'נקוב כבר מבין שהמצב לא טוב, לא רק כי דורשים ממנו, למעשה לא דורשים, אתה יודע, זה בקטעים האלה זה לא המלצה. לא רק שמדיחים אותו מתפקידו, אלא הוא מבין שהם חוששים ממנו, כי הוא יודע שהוא יודע יותר מדי, הוא יודע שכל מילה שהוא מוציא מהפה עלולה לסכן את עצמו, עלולה לסכן אבל יותר חמור את המשטר, ולכן הוא בסכנה, ורוצ'נקוב פשוט מזמין, רואים את זה בסרט איקרוס, פשוט מזמין כרטיס טיסה ללוס אנג'לס, אגב, בקטע הזה אני מופתע שנתנו לו כל כך בקלות פשוט לצאת מהמדינה, כן. ופשוט בורח, והוא עד היום חי בארצות הברית, הוא התראיין בכל מקום, אחרי שהוא ברח למעשה, אז כבר לא הייתה לו בעיה באמת להתראיין ולספר את כל האמת, וחלק גדול מהאמיתות כאמור שלו, והסיפורים שלו על המעבדה בסוצ'י, עם אלה שעמדו במרכז דוח מקלרן, ועד היום הוא חי בארצות הברית, הוא זוכה להגנת עדים, ולפי דיווחים והערכות הוא גם מטרה עד היום להתנגשות על ידי הרוסים, כי אנחנו גם יודעים שהזרוע הארוכה של הרוסים לכאורה פגעה גם באנשים שלא, שיצאו את גבולות המדינה.
כן, הרשויות בארצות הברית משוכנעות שהרוסים עוקבים אחריו ושהוא מטרה עבור רוסיה, בגלל זה לא יודעים בדיוק איפה הוא נמצא בארצות הברית. זה באמת מדהים שהוא מצליח לברוח מרוסיה, גם הוא בורח בלי המשפחה שלו. המשפחה שלו עדיין ברוסיה ועדיין נחקרת, והדרכונים מהם נשללו כמובן, כדי שלא יוכלו להגיע לארצות הברית.
איך באמת הוא לא פוחד לעתיד של המשפחה שלו, לגורל של המשפחה? זה באמת שאלה מעניינת.
אני מניח פשוט שרוצ'נקוב סבור שלא יפגעו אישית במשפחה שלו, שוללים מהם את הדרכונים, שוללים מהם את הגישה אל רוצ'נקוב עצמו, אבל אני מניח שהקרמלין קצת יותר חכמים מזה, והם יודעים שאם הם יתנקשו במשפחה שלו, אם הם יהרגו אותם, הם כמו יודו על האמת, על זה שהוא אשם. אז שהם אשמים או מעורבים בכך. דבר מעניין אגב שקורה גם בימים אלה בטלוויזיה הרוסית, זה שמנסים להסביר מבריחתו של רוצ'נקוב ועד היום, עד כמה רוצ'נקוב הוא משוגע.
כן.
עד כמה הוא חולה נפש.
ואגב, אכן מדובר באדם שהושפז בעבר במוסד לתשושי נפש.
כן, הושפז בעבר, היה איזה ניסיון התאבדות שדובר עליו גם בסרט איקרוס. ובימים אלו בטלוויזיה הרוסית, כל הזמן מדברים על הדחתה של רוסיה, הרי אנחנו זמן קצר לפני פתיחת אולימפיאדת החורף, והדיונים באולפני החדשות והספורט מדגישים איך המערב הפיל בפח את רוסיה מצד אחד, על מזימה בקנה מידה עצום, ומצד שני, הטלוויזיה הרוסית מנסה להציג את רוצ'נקוב כמשוגע, היא מביאה לטלוויזיה כל מיני מומחים לשפת גוף ולסגנון דיבור, שמנתחים כתב וידאו שלו, כמו זה מהסרט איקרוס, הם פשוט טוענים שרוצ'נקוב לפי שפת הדיבור שלו וסגנון הגוף הוא משוגע. טוב, הם גם לוקחים משפטים שלו ומסבירים איך לפי זה אין שום לוגיקה, והוא בכלל לא צריך להיות אדם חופשי, הוא צריך להיות במוסד לחולי נפש.
גם אם זה נכון, זה לא אומר שכל מה שהוא מספר זה שקר.
נכון, אבל גם זו אגב, היא שיטה סובייטית, ברור, ישנה ומוכרת ברור. מלפני 50 ו-60 שנה, מברית המועצות.
עושים ספורקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי. סרט שעולה לאקרנים ב-18 בינואר. חברי מועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה זוכים לכרטיסים לסרט במתנה. לפני כמעט 20 שנה נסע הבמאי מרטין מקדונה באוטובוס אי שם בג'ורג'יה, בדרום העמוק של ארצות הברית. הוא הביט מחוץ לחלון וראה שלט פרסום. המסר בשלט היה לא שגרתי. במקום פרסומת למוצר כלשהו, הייתה עליו ביקורת זועמת על המשטרה המקומית שלא מצליחה לפתור פשע כלשהו. למרות שראה את השלט רק לשנייה או שניים לפני שנעלם, משהו בזעם של האיש שתלה את השלט סקרן את הבמאי ודבק בזיכרונו. שנים אחר כך, הפך הרגע החולף הזה לתסריט שכתב מרטין אודות אישה, אם, שביתה נרצחה והשריף המקומי לא מצליח או לא מנסה לפתור את התעלומה וללכות את הרוצח. הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי הוא אחד מהסרטים המובילים בתחזיות לקראת אוסקר 2018 ומועמד לשישה פרסי גלובוס הזהב. הרבה בזכות הדמויות המיוחדות שבו. האם הקשוחה והבלתי מתפשרת מילדרד בגילומה של פרנסס מקדורמונד, זוכת האוסקר על פארגו הקלאסי, ווודי הרלסון בתפקיד השריף הציני וילובי. שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי מקבל ציון של 93% ברוטן טומטוס וביקורות מעולות של המבקרים והגולשים. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה ומצטרפים חדשים עסקו בכרטיסים לסרט במתנה. בקרו ב-members.ranlevy.com כדי ללמוד עוד על מועדון המאזינים שלנו.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אז דיברנו על גרגורי רודצ'נקו, ובואו נדבר על עוד דמות מאוד מאוד מפורסמת שבמידה רבה חשפה את כל הפרשה הזו, חלק גדול מהטפח של הפרשה. אנחנו מדברים על הרצה יוליה סטפנובה, רצה למרחק של 800 מטרים, השיא האישי שלה זה דקה 56.99, לא תוצאה בסדר גודל מהטובות בעולם. היא הייתה רצה לא רעה, אבל כשהמאמן שלה החל להזריק לטסטוסטרון, היא כבר שיפרה 3 שניות מהשיא שלה, והחלה להיות ברמה העולמית הגבוהה יותר. שוב, לא מדליות, אבל היא באמת הייתה רצה מוכרת בתחרויות, הגיעה אליפות העולם בדייגו ב-2011, נדמה לי לגמר, ולאחר מכן היא גם החלה להשתמש בסטרואידים אנבוליים. כשהיא רצה אז באליפות בדייגו, אז עוד קראו לה יוליה רוסנובה, ג'ני מדאוז הבריטית אמרה שהיא זוכרת שתי רצות שחלפו על פניה, אחת מהן הייתה סטפנובה, הסתכלתי עליה והיא נראתה לי מלאת רגשות אשם. וסטפנובה עם השנים כבר חשפה הכל והיא סיפרה את כל האמת. ב-2013 היא למעשה נתפסה בבדיקת סמים, שזה אגב שוב, זה תמיד סכנה שקורית. כמה ששומרים כביכול רודצ'נקו ודומיו שהספורטאים הרוסים יצלחו את הבדיקות האלה, תמיד קיימת הסכנה ליפול בבדיקה. וב-2013 היא כן נתפסה, היא הושעתה בסך הכל לשנתיים, כל התוצאות שלה נמחקו. ואחרי שהיא נתפסה, וזה נקודה חשובה פה גם ברמה המוסרית, היא לא חשפה את הדברים קודם, אלא אחרי שהיא נתפסה, היא החלה יחד עם בעלה ויטלי, שאגב בצורה מדהימה הוא בעצמו היה עובד של הסוכנות הרוסית למניעת סימום בספורט, הוא ידע היטב מה קורה, והם החלו ביחד לשלוח מכתבים לוואדה, לסוכנות הבינלאומית למניעת סימום, וסיפרו על שיטות הסימום. והיא בעצם רצתה להגיד, כי היא בתור מי שנפלה והושעתה וחרב עליה עולמה, היא רצתה לנופף, סליחה, אני הקורבן פה, זה לא אני, יש פה מערכת שלמה של סימום. אגב, מה שמדהים, תומר, זה שבוואדה בכלל לא תרחו להשיב לה על המכתבים.
זה מדהים. זה יוצא דופן שוואדה לא... הכל פה מתחת לאף שלכם.
ממש.
כאילו מתחת
יש לך,
לאף,
יש תעשו משהו. אתה אומר, אני מסתכל על זה כעיתונה, יש לך את הוויסל בלואר, בא אליך ומציע לך את המידע ולא תרחו להשיב, זה מראה כמה שהגוף הזה באמת היה ברמה נמוכה.
תודה ובח... לאל שיש עדיין תקשורת טובה.
נכון.
עושה את העבודה.
ואז באמת יוליה ובעלה מבינים שאולי רק לספר ולדבר זה לא מספיק, אז הם ממש מתחילים להיות עיתונאים חוקרים בפני עצמם, היא החלה להקליט שניהם שיחות עם מאמנים, עם רופאים, עם כל מי שבעצם לקחו חלק בפרשה הזאת, הם הבינו שיחד איתם רוצים לשרוף את כולם, ואז הם הופיעו באותה תוכנית דוקומנטרית גרמנית שדיברנו עליה ב-ARD, בעצם יוליה ובעלה ויטלי הם הכוכבים של הסרט הדוקומנטרי הזה, הם חושפים את כל המידע, והמידע הזה עושה הרבה הרבה רעש, זכור דובר מטעם הקרמלין, דובר של פוטין שקרא ליוליה ג'ודס, שזה גם ביטוי אנטישמי, נכון. כמובן, יהודה איש קריות, וסטפנובה במקרה הזה, אין הבדל גדול לעומת רודצ'נקו, והיא מבינה אחרי שהיא עשתה את הצעד הזה, שהיא בבעיה, היא בסכנת חיים, היא ובעלה ברוכים ביחד מרוסיה, בראיון לבי-בי-סי היא אמרה שהייתה בטוחה שהיא תירצח יחד עם בעלה, אם היא תישאר שם אפילו עוד יום אחד. אגב, מה שמעניין בהקשר הזה, היא המשיכה להתחרות בארצות הברית, היא אמנם חזרה מהשעיה, אמרנו, השעיה הייתה בסך הכל 2, אבל לאחר מכן, כשכל האתלטיקה הרוסית, דיברנו על זה מקודם, הודחה מאולימפיאדת ריו 2016, זה כמובן גם כלל אותה בתור אתלטית, והייתה דילמה מאוד מאוד גדולה בוועד האולימפי הבינלאומי, האם להחריג אותה ולאפשר לה להתחרות. מצד אחד, לפי החוקים, כל ההתאחדות האתלטיקה הרוסית בחוץ, על אחת כמה וכמה מי שכבר נפלה בבדיקת סמים בעבר, מצד שני, בתור מי שחשפה חלק גדול מהשחיתות, שיש שיגידו שאלו להי, כל דוח מקלרן וכל הפרשה הזו לא הייתה מתפוצצת, אז אנשים אמרו, צריכים לאפשר לה להתחרות, לפחות תחת דגל ניטרלי. לא ייתכן שמי שחשפה את הפרשה לא תקבל את ההזדמנות הזאת, הרי איזה גם דוגמה אתם נותנים לחושפי שחיתויות אחרים, אם אתם בסופו של דבר דופקים אותה. מצד שני, לא לשכוח שהיא התוודתה שוב רק אחרי שהיא נפלה בבדיקת סמים, היא לא קדושה, גם כאלה חייבים. בסופו של דבר, ההחלטה שהתקבלה הייתה לא לאפשר לה להתחרות באולימפיאדת ריו, הרבה אנשים לא אהבו את זה. מה דעתך?
דעתי שבאמת אסור היה לתת לה להשתתף באולימפיאדת ריו, אני דווקא מסכים עם הדעה של הוועד האולימפי בקטע הזה.
למרות שהיא חשפה את השחיתויות
האלו, אין מה לעשות, היא חלק מהשיטה הזו, היא סוממה בשיטתיות במשך שנים, היא התחילה לדבר אגב רק כשהיא נפלה, בניגוד לרוצ'נקו וחושפי שחיתויות אחרות, חושפי סימום אחרים, שבזמן אמת ברחו מרוסיה. מה שכן אני יכול לומר לזכותה של סטפנובה, זה שבזכותה כמובן יש את הסרט הזה של הירדה.
כן.
אוקיי?
כדובר גרמנית צפית בו.
צפיתי בסרט הזה, כן, הסרט שנקרא סוד הסימום, איך רוסיה מייצרת אלופים, ויצא בדצמבר 2014, ובאמת התחיל את כל הפרשה הזו, גרם לכך שהתחילו לחקור את הפרשה הזו ברצינות. סרט של עוד חוקר, או של עוד וויסלבלואר שרצוי להזכיר. בחור גרמני, תונאי וסופר גרמני בשם היו זפלד. הוא כתב רבות על סימום ברוסיה, בעקבות כל ההתרחשויות מ-2011 ואילך, אבל הוא מדבר על סימום בספורט כבר 25 שנים. מדובר על עיתונאי ועל סופר רציני מאוד, שדיבר גם לראשונה על סימום סייקלינג, סימום ברכיבת אופניים,
כן.
במרוצי אופניים. עוד לפני 20 שנה, הוא פרסם גם ספר וסרט בנושא סימום הספורטאים המזרח גרמנים, שחשף שכ-9,000 ספורטאים מזרח גרמנים סוממו, בין 1972 ל-1988, השנים בהם מזרח גרמניה זכתה באינספור מדליות, אפרופו state sponsor doping, ומשנת 2014 הוא מתעסק עם הסימום ברוסיה, ורצוי להזכיר שהוא גם הוציא עוד שני סרטים דוקומנטריים העוסקים בנושא, מדצמבר 2014.
אוקיי, אז אני רוצה שאנחנו נתקדם באמת לנושא האנישה הקולקטיבית הזאת. נאמר שהוכחנו שרוסיה באמת פעלה בשיטתיות כמדינה, וזה מה שדוח מקלרן באמת הוכיח, שפוטין ידע ושכולם ידעו. אגב, אני חייב לספר נקודה בהקשר הזה של פוטין. אני הייתי באולימפיאדת לונדון כמובן במסגרת העבודה שלי, ואני ממש זוכר איך באולם בלונדון, בתחרויות הג'ודו, ואנחנו באנו לראות, זה היה באותו יום שאריק זאבי התחרה, וכמובן הפסיד בקרב הראשון שלו, אבל נשארנו לראות את הקרבות על המדליות, והזוכה במדליית זהב היה ג'ודאי רוסי, ופוטין לא רק שהוא חובב ספורט, הוא גם חובב ג'ודו ידוע באופן ספציפי, ופוטין פשוט ירד למזרן הג'ודו, חגג עם הזוכה במדליית זהב מול כל העולם ומול הטלוויזיות ומול הבריטים שישבו. המצחיק היה שגם דייוויד קמרון, שהיה אז ראש ממשלת בריטניה, גם הוא היה בעולם, וג'ודאית בריטית, ג'ימה גיבונס, זכתה במדליה, וקמרון לא העלה בדעתו לרדת למטה לטקס, אבל פוטין התנהג כאילו שהוא own the place, התחבק, רקד.
הוא מרגיש שההישג הזה הוא שלו, כנראה, משום מה.
מכל מיני בחינות אתה אומר.
כן,
אז דרך אגב, גם זה לא רק לימור לבנת ולא רק ישראלים או מירי רגב המציאו את זה, את לחגוג יחד עם הספורטאים, אלא גם פוטין עשה את זה. קשה להאמין שמזימה כזאת לאומית קורית ללא ידיעתו, זה הרי פשוט בלתי נתפס.
נכון, ופוטין היה מעורב פה ישירות בתוכנית הסימום הרוסית, זה ידוע לכולם חוץ מלרוסים. למה? כי ברוסיה, כמו בברית המועצות של פעם, וכמו עוד לפני כן, בימי הצאר, המנהיג לא נושא באשמה. פוטין גם אמר, אוקיי, אנחנו נתבייש, אנחנו צריכים להתבייש בכך שאנחנו מודחים מאולימפיאדת החורף, ומנקודת המבט שלו, של המנהיג, הוא לא טעה. יש פה מדינה ענקית לנהל, ולפוטין יש הרבה על הראש. יש לו מלחמת האזרחים בסוריה, גרעין הצפון קוריאני, יחסים עם ארצות הברית, דיכוי התנגדות מבית, יש לו הרבה מה לעשות. הספורט הוא גם תחת אחריותו. אבל מה שקרה, הסימום הזה, עצם זה שתפסו את רוסיה בסימום ספורטאים, זה לא בגללו. הוא לא השגיח לרגע. הוא לא נתן הוראות מפורשות לסמם את הספורטאים. לכן עבור פוטין מדובר בחרפה עבור רוסיה, כמדינה, אבל הוא המנהיג והממשלה לא אשמים בכך. זה הפקידים, נפיל את זה עליהם. הם אלו שאשמים בכך. זאת שיטה שידועה מימי הצאר. הצאר לא טועה, המנהיג לא טועה.
או כמו שאמר שלמה שרף, גם כשהמאמן טועה, הוא צודק.
בדיוק.
אז אנחנו חוזרים לנושא של ענישה קולקטיבית. האם היא פיירית? בוא נאמר את זה ברמה הכי בסיסית, הכי עממית. דיברנו על כך שבאולימפיאדת ריו כל האתלטים בתחרויות האתלטיקה הודחו, אבל השנה באולימפיאדת החורף כל הספורטאים הרוסים, לא משנה אם אי פעם נתפסו או לא נתפסו בבדיקת סמים, כולם בחוץ. ואני בא ואומר, באמת, אני שנים חוזר על הקו הזה, גם אחרי שדוח מקלרן פורסם, וגם אחרי שאנחנו יודעים עד כמה עמוקה הייתה השחיתות, שזה לא פייר. אני כל הזמן ממשיך להגיד את זה, אני נגד ענישה קולקטיבית ברמה כזאת, אמנם באולימפיאדת החורף, ספורטאי רוסי שמעולם לא נתפס, רשאי להתחרות תחת דגל ניטרלי, לא תחת דגל רוסיה.
זה טוב מספיק מנקודת מבטי.
אוקיי, אני עדיין חושב שזה השפלה לאותו ספורטאי, הוא עדיין נפגע בצורה מאוד גדולה, ואגב, אולי תכף גם דבר על זה, אני לא בטוח שפוטין כל כך יאהב את זה, ויאפשר בכלל לספורטאים הרוסים לעשות את זה, כרגע הדיבור שכן, תגיד מה דעתך. בכל אופן, אבל אני אומר ברמה המאוד עקרונית, אני חושב שלא צריך להניש ספורטאי שמעולם לא נתפס. אני חושב שגם ספורטאי שכן נתפס, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים את זה מההיסטוריה, שיש ספורטאים שלא מספיק מבינים ולא יודעים מה מזריקים להם. אבל זה אני לא לצורך העניין שם בצד. אני אומר, אתה כספורטאי, האחריות שלך זה גם לדעת מה קורה עם הגוף שלך, מה מזריקים לך ומה לא, ואיזה כדורים אתה לוקח ואיזה לא. אבל על אחת כמה וכמה ספורטאי שלא נתפס מעולם בבדיקה, לבוא ולהגיד לו, אתה בגלל שאתה רוסי, בגלל שאתה בא מהמדינה הזאת, אתה לא יכול להתחרות, או אפילו אתה לא יכול להתחרות תחת הדגל שלך והאמנון שלך, אני חושב שזה עונש מוגזם.
תראה, זה שהוא לא נתפס, או לא הופיע, השם שלו לא הופיע ביומני רוצ'נקוב, לא אומר שלא סיממו אותו. אנחנו יודעים איך השיטה עבדה.
אבל זה לא בהכרח אומר שכן סיממו אותו.
זה לא בהכרח אמר שכן סיממו אותו, אבל מאחר ואנחנו יודעים שלפחות, לכל הפחות, 1,000 ספורטאים רוסים סוממו, והשיטה עבדה בצורה כל כך ממוסדת וכל כך מערכתית, הרי שיש להציג פה ענישה קולקטיבית. מדובר בתרמית של מדינה שלמה, ולכן אתה חייב צעד דרסטי שכזה. אין מה לעשות, אתה מייצג מדינה שלמה תחת הדגל שלה, ואין שום סיבה לא להשות את כולם, אם יש עובדות כל כך ברורות בשטח על מערכת שלמה שסיממה את כולם מגיל צעיר.
השאלה הטובה זה גם מה יקרה בהמשך, באולימפיאדת הקיץ הבאה בטוקיו, אנחנו לא יודעים עד כמה הרוסים התיישרו עם התקנות החדשות ויזניחו לחלוטין, האם עד אז באמת הכל ישוב לקדמותו.
נכון, אבל שוב אני חוזר על העניין הזה ש כל עוד נותנים לאלו שלא סוממו, שיכולים להציג את זה שהם לא סוממו ושהם קשירים לחלוטין להתחרות, אז הכל בסדר. אם הם יכולים להיות תחת דגל ניטרלי, הרי ששום דבר גרוע לא קרה כאן. אוקיי? זו נקודה מאוד מרכזית, כי
אגב,
אתה למעשה לא מודח
באמת
לחלוטין.
לפי הערכה שלך באמת, פוטין יאפשר לכל ספורטאי רוסי להתחרות תחת דגל ניטרלי, לעמוד בהמנון, כי בסופו של דבר ההשפלה פה לרוסיה, אם אני מקביל את זה בתחום אחר, אני כאוהד ג'ודו ישראלי, פשוט התביישתי לראות את הג'ודאים שלנו יוצאים לתחרות באבו דאבי, בלי דגל ישראל באולם, בלי דגל ישראל על הדש, וכשאחד מהם טל פליקר זכה במדליית זהב, התקווה לא הושמעה, אני חושב שזה היה משפיל, אני חושב שזה היה חוויה משפילה לישראל, ומשהו שלא היינו צריכים לראות אותו, ולא היינו צריכים גם להשתתף בו. האם מבחינת פוטין, ועל אחת כמה וכמה עם הגאווה הרוסית, הוא לא מעדיף, ואם הוא מעדיף, אז השאלה מה הוא עושה כדי לגרום לזה לקרות, שספורטאים רוסים לא ישתפו פעולה עם הגוף שהשפיל את רוסיה, ולא יצאו להתחרות ועוד לזכות במדליות, שלא יהיו רשומות על שמה של רוסיה.
תראה, פוטין מבחינתו כל הצלחה של רוסי בעולם היא הצלחה של המדינה הרוסית. אז אוקיי, אז לא יהיה המנון רוסי, ואוקיי, לא יהיה דגל רוסיה שם. אבל כולם יודעים שהספורטאי הזה יוצא מרוסיה. זו עדיין הצלחה לרוסיה. אז מבחינתו של פוטין, קשה להאמין שהוא יסרב לכך, ממה שאני מבין את הלך הרוח כיום, זמן קצר לפני אולימפיאדת החורף, כן יהיו ספורטאים רוסים באולימפיאדת החורף בדרום קוריאה, רק לא תחת הדגל הרוסי, וגם כשהם עסקו במשהו, כולם ידעו שהם רוסים.
יפה. אז אנחנו מתקרבים לאפילוג של העניין הזה. אחת ההוכחות לכך שמדובר הייתה באמת בתרמית של המדינה, זה תכתובות המיילים של שר הספורט, ויטלי מוטקו, שהזכרת אותו מקודם. ויטלי מוטקו הוא כבר שנים ארוכות אחד מהפונקציונרים הבכירים ביותר בספורט ברוסיה. הוא יד ימינו של פוטין, אחד האנשים גם הקרובים לפוטין, ובתכתובות המיילים שלו בעצם הוא חך שהוא ידע הכל, הוא ידע בדיוק מה קורה. יש בין היתר מייל שהוא בעצמו שולח, שבו הוא שואל אדם אחר מרוסדה, מהסוכנות הרוסית, למניעת סימום, הוא שואל אותו, מה אתם עושים עם הבקבוקים המזוהמים? האם לשמור אותם? האם לזרוק אותם? זאת אומרת, מוטקו מתייעץ, הוא יודע, הכל פתוח, הכל על השולחן, ואותו ויטלי מוטקו תומר הוא זה שעומד היום בראש ההתארגנות הרוסית לאירוח המונדיאל בקיץ 2018, זאת אומרת, אדם שהוא מושחת בבסיסו לפי דוח מקלרן, הוא עדיין זה שמריץ את המונדיאל, וזה גם גורם לנו להגיד, וואו, כאילו מה רוסיה למדה ומה היא לא למדה, אם אחד האנשים הכי מושחתים בעניין הזה, הוא זה שבעצם עומד בראש כל האופרציה הענקית שרוסיה מארחת הקיץ הזה, בענף ספציפי שהוא במקרה הענף הפופולרי בעולם.
כן, מבחינת הרוסים הם מארחים את המונדיאל מארחים את המונדיאל בקיץ 2018, והם הולכים להבליט שזה האירוע המרכזי של 2018, הרבה יותר מהדבר הזה שקורה בדרום קוריאה.
כן. טוב, בקטע הזה הם צודקים, אי אפשר להגיד שהמונדיאל זה עדיין אירוע הרבה יותר גדול
מאולימפיאדת החורף. חד משמעית אני מסכים איתם, והם הולכים להציג באמת איזשהו אירוע מרשים למדי. מוטקו לא הודח מפיפה, אלא רק מהוועד האולימפי, אסור לו להתקרב, אם אני זוכר נכון, לרדיוס מסוים מאיפה שהאולימפיאדות נערכות. מה רוסיה למדה מזה? הפקידים אשמים, זה לא מוטקו. זה המערב הפיל את זה על רוסיה, אבל זה הפקידים, זה כל החולי נפש האלו עשו לנו את זה. זה לא אנחנו, זה לא המנהיג, זה לא הממשלה, זה לא מוטקו.
כמה משוגעים שהחליפו את הבקבוקונים, אנחנו לא ידענו מזה, אנחנו לא כיוונו לזה. ואותו ויטלי מוטקו הוא זה שיארגן את המונדיאל, וזה שיעמוד בטקס הפתיחה, ובטח גם ינאם לרוסים על הגדולתה של המדינה, והרוסים יערכו את נבחרת ערב הסעודית במשחק הפתיחה, ויהיו כאלה שיגידו שהשחיתות חוגגת מכל הכיוונים, אבל זוהי רוסיה, וזו הייתה הפרשה המדהימה של השנים האחרונות, הסימום הלאומי שבעצם אנחנו מקווים מגיע לסיומו, אבל אם ימשיכו להשים רק את הפקידים, אנחנו לא נופתע אם נגלה עוד סיפורים כאלה גם ברוסיה וגם במדינות אחרות. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה רבה, בן. תודה רבה.